ערב טוב, רועי.
ערב טוב, נועם, הרבה זמן שלא נפגשנו כבר.
נכון, אנחנו הרי הקלטנו את פרק 2 ופרק 3 יחד, וזה היה, אני חושב,
לפני 3 שבועות,
שלושה
משהו כזה.
שבועות? חשבתי אפילו יותר.
אפילו יותר, אולי חודש.
כן, אז באמת נחמד, נחמד לחזור עם פרק רביעי של הלפיד, הפודקאסט האולימפי של אתר קהילת ספורט. והיום אנחנו לא נדבר על ענף חדש, אנחנו כבר דיברנו על ענף השייט, על ההתאמנות האמנותית ועל התאמנות המכשירים. אנחנו נערכים לשני פרקים מאוד מעניינים שקוראים לנו בקרוב, שבהם אנחנו באמת נדבר על ענפים חדשים, אבל החלטנו לנצל את ההזדמנות לעשות פרק נוסף על ענף ההתאמנות האמנותית. הייתה עכשיו אליפות עולם, ואחרי שאנחנו דיברנו בצורה כל כך רחבה לענף, חשבנו שיהיה נכון רגע לסכם את האליפות. בנוסף לזה היו עוד כמה חדשות מאוד דרמטיות מהענף, אז אמרנו למה לא לעשות פרק נוסף על התעמלות אומנותית לפני שאנחנו עוברים לדבר הבא. אבל רגע לפני שנתחיל, פתיח. אוקיי, אז כמו שאמרנו, פרק רביעי, ואם בפרק הקודם, כשדיברנו על ענף התאמנות אומנותית, אנחנו אירחנו את מעיין דורף, אז היום אנחנו שוב מארחים את מעיין. היי מעיין.
היי, ערב טוב, מה שלומכם?
מעולה, מעולה, כיף שחזרת. ויחד עם מעיין, את מי ש... קיבלה גימלים והחסירה בפעם הקודמת, אבל הפעם לא הצליחה להתחמק מאיתנו, יעל קארו. מה המצב, יעל?
טוב, תודה. כיף שאני פה היום.
תודה שאת איתנו.
האמת כיף, אנחנו פעם ראשונה שאנחנו עושים פודקאסט עם 4 משתתפים, אני בטוח שזה יהיה מעניין ומגניב. יעל, למי שלא מכיר, כמו מעיין, היא גם... מומחית בענף ההתאמנות האומנותית, עם המון 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 ידע. אני חושב שיהיה לנו פודקאסט שאנחנו נוכל להעמיק בו יותר. אנחנו דיברנו כבר והצגנו את הענף ונתנו את כל הרקע, ועכשיו באמת אפשר לדבר קודם כל על אליפות העולם, שהסתיימה ממש לפני קצת יותר משבוע, ובנוסף להיכנס קצת יותר לעומק ולדבר על הזווית הישראלית, על המתעמלות השונות, על מה צפוי לנו עכשיו, ואני מבטיח שלמרות שכבר דיברנו על הענף, הפרק הזה מאוד מאוד מעניין, ומי שישמע ילמד המון. אז בואו נתחיל קצת בלסכם את אליפות העולם, נדבר רגע על הצד הבינלאומי, ואחר כך נעבור גם לדבר על המתעמלות הישראליות. מעיין, סיכום שלך לאליפות מהזווית הבינלאומית.
טוב, מאיפה מתחילים? קודם כל באישיות, לדעתי לא הייתה הפתעה גדולה, כשהאלופה האולימפית דריה ורפולומב זכתה בזהב בקרב רב, בדיוק כמו שהיא עשתה גם באליפות הקודמת. היא לקחה גם הפעם 5 מדליות, בפעם הקודמת היא לקחה את זה בכל המכשירים, 5 מדליות זהב כמובן, פעם קודמת היא לקחה את זה גם בקרב רב וגם באישי, הפעם היא לקחה... ב4 מכשירים, שזה, כאילו סליחה, ב3 מכשירים ובקרב רב, ובמדליה נוספת שהיא משותפת לה ולמתעמלת נוספת הגרמניה ולנבחרת הגרמניה, שזה נקרא מדליה מדינתית. וזה הישג מאוד מרשים, 5 מדליות זהב, פעם שנייה ברציפות. אחריה הגיעה סטיליאנה ניקולובה, שהיא גם מתאמנת מטורפת, וסופיה רפאלי, שזה גם סיפור מעניין, כי סופיה רפאלי בעצם לקחה את המדליה שם, כשהיא בלי מאמנת אישית, זה די מטורף, והמאמנת האישית שלה הראשונה בעצם עברה לישראל, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, היא נפרדה מהמאמנת האחרונה שלה בחודשים האחרונים, לא היה ברור איך היא טיסה לאליפות, ובסוף היא הצליחה לא רע, היא גם לקחה את המדליה היחידה, מדליית זהב היחידה שדריה ורפולומב לא לקחה, אז היא לקחה אותה בעצם. אחרי שבאליפות הקודמת היא לא זכתה בזהב בכלל, אז זה באמת הישג יפה בשבילה. מבחינת הנבחרות, נבחרת יפן הפתיעה בגדול ולקחה את הזהב, אחרי שבעצם גם הן הגיעו עם מאמנת מחליפה, כי שם הייתה גם פרשה של התעללות, אז בעצם הן היו עם... היו עם מתמלת, עם מאמנת מחליפה, ושהן לא מכירות ולא עובדות איתה בדרך כלל, והן באמת הפתיעו בגדול. במקום השני לקחה את מדליית הכסף, הנבחרת המקומית הברזילאית, שעשו תחרות מאוד יפה, אבל בוא נגיד שהשופטות נורא תרמו לזה שהם יקחו את המדליה. במקום השלישי זכתו נבחרת ספרד שהיו חזקות לאורך כל העונה וגם לקחו את המדליה, את המדליית הזהב בקרב רב באליפות אירופה. אז ככה זה בעצם המדליות המרכזיות בגזרה הבינלאומית.
חוץ בעצם כל הסיפור של השיפוט הביתי שאני בטוח היה פקטור, עוד נקודה שהייתה מעניינת לגבי נבחרת ברזיל, במיוחד בנבחרת הקבוצתית, היא הזהות של המאמנת שלה. מישהי שמוכרת מאוד בחוגים הישראלים, עירה ויגדורצ'יק, שסיפרה גם ברעיונות שאפילו התחילה ללמוד פורטוגזית בשביל העבודה עם הנבחרת הזאת. בסופו של דבר אני חושב שאי אפשר להצליח ברמות האלה אם אין לך מאמנת, בין אם זה לפחות מאמנת שהייתה אמורה להיות ברמה שהיא מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שעירה ויגדורצ'יק עושה את העבודה המדהימה, היא לא יכלה להביא נבחרת שלא הייתה מעומדת לגמר אפילו למעמד הזה. אני חושב שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון שמדברים על ברזיל.
עירה ויגדורצ'יק הייתה המאמנת הראשית של ברזיל, אני לא חושב שהיא, כאילו היא עזרה שם, היא לא המאמנת הראשית, נכון?
אני רציתי להתייחס לזה באמת. קודם כל, לפני אני רציתי, את אמנם עברת לקבוצתי, אבל אני רציתי עוד דבר אחד לגבי האישיות. כביכול, לא הייתה הפתעה בשלושת המקומות הראשונים, אבל אם אנחנו מסתכלות על המקום הרביעי, כן אפשר לראות פה הפתעה, כי מי שהגיע לאליפות העולם כאלופת אירופה, זאת האוקראינית, טאיסה אוניברצ'וק, לא עמדה על הפודיום, שזה הייתה הפתעה. זאת אומרת, אני חושבת שרוב האנשים ציפו שאם מישהי לא תעמוד על הפודיום, זאת תהיה רפאלי, וכך שזה היה מפתיע. ולגבי ברזיל, עד כמה באמת המדליה הזאת אפשר לזקוף אותה לזכותה של עירה, אני חושבת שזה קצת מוזר שלא שמענו על זה בכלל. זאת אומרת, אני, איך שאני מכירה את עירה בשנים שאני מכירה אותה, כשהיא מאמנת קבוצה, אנחנו יודעים את זה, היא אמנה את קנדה, כולנו ידענו מזה. העובדה שזה יצא רק אחרי שהם זכו, אני אישית, יש לי איזה כוכבית סביב העניין הזה, עד כמה היא באמת הייתה שם מעורבת. וגם באמת חשוב מאוד מה שציינה מעיין, כי כל האנשים, יש לי חברים גם באיגודים שונים, לא בישראל, אמרו שזה היה פשוט, תמיד יש שיפוט ביתי, אבל מה שקרה בברזיל זה היה באמת, בקטע של הקבוצתי זה היה הזוי. זאת אומרת, הם קיבלו את הציון אולי הכי גבוה שהם קיבלו בתרגיל הסרטים עם שתי נפילות, והן לא היו אמורות לעמוד על הפודיום. אז שתי כוכביות שהייתי שמה על על המדליה הזאת.
אני אשמח להתייחס גם בנוגע לטאיה, טאיסה אוניברצ'וק, היא מתעמדת אדירה, אבל בואו לא נשכח שזאת הייתה אליפות עולם ראשונה שלה, אז היא באה לשם ממש חסרת ניסיון, והמון מתעמלות גם כמו טארה דרגס האיטלקייה, שלאחרונה נחשבה אפילו כמתעמדת האיטלקייה הבכירה, ועברה את רפאלי, וגם מיטל שלנו, מתעמלות שהגיעו כמועמדות למדליה, ובסוף גם בגלל חוסר הניסיון שלהן, זה קצת התפקשש. ועוד פרט מעניין לגבי יונה פריצ'וק, ב5-6 שנים האחרונות בערך, כל מתעמלת שזכתה בקרב רב באליפות אירופה, שהיא נחשבת בעצם התחרות, שהיא מאוד דומה לאליפות עולם מבחינת המתעמלות, בסוף היא לא לקחה את המדליית זהב בתחרות השנייה של השנה, שזה או אליפות עולם או אולימפיאדה, זה בגלל שהן מגיעות לשם אולי עם המון מתח על הכתפיים ועם ציפייה, מההישג שהן עשו, הן מגיעות מאוד בטוחות בעצם, ובסוף איכשהו זה מתפקשש, אבל סיפור מעניין, ואני בטוחה שבאליפויות הבאות נשמע עליה עוד הרבה.
מי זכתה באליפות אירופה ב-24, לפני פריז?
באליפות, סטיליאנה, ניקולובה.
טוב, שזה בכלל, היא הגיעה לאולימפיאדה, ואפילו בהפתעה מטורפת, היא לא עלתה שם לגמר, ו... זה באמת היה כישלון. אני חושב...
סליחה.
לא, בסדר, אני חושב שדיברתם על... דיברתם על שלושת המדליסטיות, ודיברתם על יונה פריצ'וק. אני חושב שמצטמנת רביעייה, שהיא כרגע באופן מאוד מאוד מובהק, הטופ של הענף, למרות שאולי באמת הסדר הפנימי היה קצת מפתיע, אני חושב ש... כל מי שעוקב אחרי ענף והיה צריך לאמר על מי, מי יהיו המתאמנות ברביעה הראשונה, הוא היה מאמר עליהן. אמרת מעיין שיונה פריצ'וק זה, זה האליפות עולם הראשונה שלה, כן יש לה אליפות אירופה שהיא זכתה בזהב בקרב, וגם יש לה את המשחקים האולימפיים. האחרות, שלושת האחרות הם אפילו הגיעו כמועמדות למדליה במשחקים האולימפיים. ופולומה ורפאלי גם זכו שם במדליה, ניקולובה לא הצליחה, אבל זה היום מאוד מאוד ברור, גם כשאנחנו דיברנו לפני התחרות, על מיטל, על מיטל ועל דניאלה, אני חושב שזה היה מאוד ברור שכרגע התקרת זכוכית בקרב רב, אם אין באמת טעויות גדולות, של מי שהוא לא מהרביעה הזו, זה המקום החמישי. כמובן שתמיד יש טעויות ויש נפילות, אז דברים יכולים להיות דינמיים, אבל הם היום הרביעה המובילה. מסכימות איתי?
אני חושבת שאם מיטל הייתה עושה קרב רב נקי, אז היא לגמרי הייתה יכולה להתברג שם, להיות קרובה, היא יודעת לקבל ציונים באמת ברף לפחות של יונה פריצ'וק. העניין הוא שעדיין אנחנו לא רואים ממנה יציבות, מקווה שבשנה הבאה היא תתחזק ונוכל לצפות, נוכל כבר ממש לצפות ממנה למדליה ויתאכזב כשזה לא קורה.
כן, אני מסכים, אני מדבר על, על המצב עכשיו, העובדה היא כמו שאת גם אמרת, היא לא עושה בדרך כלל תחרויות
נכון,
עם
ארבעת
רבים נקיים, אז...
זהו, אבל חשוב לזכור בסוף, שאנחנו מדברים על לוס אנג'לס, יש לנו עוד 3 שנים ארוכות לעבור עד אז, אני בטוחה שהטופ לא יראה אותו דבר, זאת אומרת, רפאלי היום היא בת 21, אחרת כמעט 22, עוד 3 שנים תהיה כמעט בת 25, זה גיל מאוד מבוגר למתעמלת, סטילי גם עברה קמפיין שלם, אני לא יודעת איך היא תסחוב עוד 3 שנים מבחינת פציעות, כנ"ל לגבי ורפו, ושמתעמלות צעירות ומבטיחות גם אצלנו, גם יש מתעמלת קזחית שהיא מעולה והיא עולה עכשיו לבוגרות, ויהיה מאוד, מאוד מעניין לראות איך היא תשתלב.
מבחינתי זה ברור, כלומר, אני דיברתי כרגע על הסטטוס הנוכחי, אחד, שוב, משהו שדיברנו עליו בפרק הקודם, באמת על האורך חיים הקצר יחסית של, של מתעמלות בענף הזה, אז בהחלט, כל המובילות היום, אמרנו קודם, הן מתעמלות, חלקן יותר, קצת יותר ותיקות, חלקן קצת פחות, אבל כולן כבר עם ניסיון של, של אולימפיאדה, ובעצם נכנסו ל... לגיל של הסניור, של הבוגרות, במהלך המחזור האולימפי הקודם, אז אם אנחנו ככה מסמנים איזה גרף של לאן מועדות פניה של כל מתעמלת, ואנחנו מסתכלים רק על הגיל, אז זה נכון שמיטל היא בקבוצה, מיטל, זה נכון גם לגבי אלונה טל פרנקו, לגבי ליאן רונה, הן כולן מאוד צעירות, הגרף שלהם אמור להראות עלייה עד ללוס אנג'לס, ובאמת, הרביעה שנמצאת בטופ, אולי למעט יונה פריצ'וק, לא נכנס לגילאים עכשיו של כל אחד, אבל, אבל כן, הן קצת יותר ותיקות, בהחלט יכולות גם להישחק עד אז, חד משמעית. עוד משהו על הזווית הבינלאומית של אליפות העולם, אולי עוד משהו על, על הנבחרות שככה הפתיעו ברמה מבחינת ההישגים המדינתיים, או על, על הגיוון שראינו של מדינות שמיוצגות בגמרים? יש לכם מה להוסיף? רואי? אוקיי. טוב.
רגע, אני יכולה להוסיף. היו שלוש מתעמלות שזכו במדליות, מתעמלות אישיות, שהיו די הפתעה מבחינתנו. הם לא הגיעו כמועמדות למדליות, זאת אומרת, המתעמלת האמריקאית רין קיז, המתעמלת הגרמניה פחות בכירה אנסטסיה סימקובה, והמתעמלת הרומניה שהיא צעירונת גם בת 16 ורק עלתה השנה לבוגרות, עמליה ליקה. זאת אומרת, היא התחרתה עם מיטל שלנו ואלונה בג'וניור, והמדליה שלהם לא הייתה צפויה, אבל אני כן יכולה להגיד שעם החוקה החדשה, הכל נמדד בעשיריות והכל מאוד מאוד קרוב מבחינת ציונים. זאת אומרת, מתעמלת בחירה שעושה טעות יכולה ממש להיזרק אחורה, ומתעמלת שיודעת להיות יציבה בסוף היא זאת שתהיה על הפודיום, וככה יצא שהמתעמלות האלה שהגיעו, הן לא הגיעו וציפו מעצמן למדליות, הן כן ידעו להגיע ולעשות את מה שהן יודעות בלי לחץ של אני מועמדת למדליה, ובסוף זה מה שלקח, ובעיניי זה רק מראה שאם מיטל שלנו גם הייתה יודעת ועושה את מה שהייתה מגיעה ועושה את מה שהיא יודעת, לגמרי יכולנו לראות אותה גם שם.
נכון, אם כי הן כולן זכו במדליות בתרגילים, במכשירים, במכשירים בודדים, והן עדיין, למרות שסימקובה סימה שיפית בקרב רב, אם אני זוכר נכון, ורינקיז שביעית, כלומר, הם כן סימו במקומות גבוהים.
חוץ מעמליה, לדעתי, עמליה סימה מקום 17, אז המדליה שלה באמת הגיעה משום מקום, ורק מוכיחה שצריך להיות פשוט יציבה.
כן. כן, ואם, וזה מאוד עוזר עם כל המתעמלות האחרות מפילות את המכשיר בגמר. נכון, אבל באופן כללי, רמת הגיוון, אם מסתכלים על, אפילו על הדגלים של מתעמלות שמגיעות למדליה, ומגיעות, לא יודע, אפילו לשמיניה, לעשירייה הראשונה, גם בקרב רב, זה משהו שלא היה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם, ומאוד מאוד ראו את זה. אגב, גם בקבוצתי, דיברנו קודם על הקבוצתי, המדליות בקרב רב, יפן, ברזיל, ספרד. אז שם גם בצד את השיפוט וברזיל, אלה, ספרד היא נבחרת חזקה לאורך הרבה מאוד שנים. אגב, במחזור האולימפי הקודם, אני לא בטוח באליפות העולם הביתית, בטח זכו שם במדליה בקרב רב, אני לא זוכר, אבל הם לא היו ממש 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 מהבולטות.
האמת שזאת הייתה מדליית ארד שלישית שלהן ברצף, בקרב רב באליפויות עולם. אז זאת אומרת, הם כן הצליחו לשמר מסורת יפה.
אבל ברזיל ויפן, הם לא היו באזורי המדליות מעולם, בקרב רב באליפויות עולם. אני טועה?
יפן יש להן מדליה אחת, אם אני לא טועה. הן היו מאוד חזקות בסייקל של טוקיו, ובסוף לא הסתדר להם שם באולימפיאדה עצמה, וברזיל הם במגמת עלייה בשנים האחרונות, זאת אומרת, גם באולימפיאדה הם הגיעו כמועמדות לגמר, ובסוף היה שם אירוע לא נעים של פציעה של מתעמלת, שבעקבותיה הן לא עלו, וזה לא היה פשוט, אבל הם מאוד התחזקו, ואפשר לראות גם בנבחרת הנוכחית, שיש שם שתי מתעמלות שנשארו מפריז.
הבנתי. טוב, בסדר גמור. אוקיי, נעבור קצת לדבר על, על הזווית הישראלית באליפות העולם. יעל, את רוצה להתחיל לדבר על, על מיטל ועל דניאלה?
לא, האמת שאני מעדיפה שמעיין תדבר, ואני אוסיף עם יעלי, כי
יאללה, מעיין, לך אלו.
מעיין הזיכרון שלה יותר חד.
טוב, אז ישראליות היו עם הופעה מאוד מכובדת, אך אני בטוחה שאין בעצמה נרגישו תחושת פספוס. מיטל סיימה במקום העשירי בקרב רב, זאת אומרת היא סיימה בבית התחתון יותר, למרות שהיא הפילה לגמר של הקרב רב מהבית העליון. דניאל אמוני ציימה במקום ה-15, שזה מקומות באמת מכובדים מתוך כמעט 100 מתעמלות שלקחו חלק באליפות, אבל אני בטוחה שהן ציפו לעצמן לתחרות קרב רב יותר יציבה, פחות טעויות. מבחינת הנבחרת, אני חושבת שהנבחרת עשתה הישג מדהים, אולי מבחינת ציונים או מה שציפינו מהן, שיהיו כמו, שיהיו היורשות של הנבחרת הקודמת, זה עוד לא שם, אבל זאת התחרות הכי יציבה שהייתה להן כל השנה. הם הגיעו לציונים שהן לא הגיעו אליהם, הם לא הפעילו, אולי הפעלה אחת שבגללה הם באמת הם סיימו במקום הרביעי בגמר הסרטים במקום לקחת מדליה, אבל נבחרת שלקח לה המון זמן להתגבש, והן עשו המון טעויות וחוו המון פציעות, בשבילן לסיים מקום 4, 5 ו-6 באליפות עולם, זה מאוד מרשים מבחינתי, אני באמת ציפיתי לגרוע מכל ולהפלות, ואני לי זה עשה מאוד טוב לראות אותן עושות תחרות יציבה וייצגו אותנו באמת בכבוד.
כן,
אני רק אוסיף, אני גם מסכימה עם מעיין שמיטל ודניאלה עשו באמת תחרות יפה, ואין ספק שהן אולי מוכזבות, אבל צריך גם לזכור שיש בנות יותר בחירות מהן, שהגיעו עם יותר ניסיון, אפילו מתאבלות שהיו בפריז, ולא הצליחו להפיל לגמר של הקרב רב. זאת אומרת, עצם זה ששתיהן נכנסו לגמר של הקרב רב, זה כבר היה הישג, ובאמת חבל שבקרב רב התרגילים לא היו חפים מטעויות, וגם בלט שם בציונים שהתרגילים, לא כל התרגילים של הבנות שלנו בנויים בצורה שמאפשרת להן לצבור את הניקוד המקסימלי. ראינו את זה בתרגיל הראשון של דניאלה בקרב רב, היא ביצעה תרגיל שהיה נראה מאוד יפה, ללא הפלות, לכאורה היה נראה שביצעה את הכל, קיבלה ציון מאוד נמוך, שזה גם מאוד קשה כמתעמלת, לראות שעשית טוב ותקבל ציון לא טוב, אז לאסוף את עצמך ולהמשיך, אבל זה כל הכבוד לה, אבל זה מראה שבאמת היא לא יכולה להגיע לציונים מספיק גבוהים, זאת אומרת, בסופו של דבר ההבדלים ביניהם בציון היו מאוד קטנים, בין מיטל לדניאלה, רק שאצל מיטל היו יותר טעויות. ואצל דניאלה מראש התרגילים בנויים בצורה כזאת שהיא לא יכולה לצבור מספיק. אז אותי אישית זה קצת יחזב לראות.
ואת מרגישה שזה נובע בגלל היכולות שלה והמוגבלות של היכולות שלה, או בגלל שהתרגילים עצמם אולי לא בנויים מספיק טוב ומספיק מדגישים את החוזקות שלה?
אני מרגישה שהתרגילים שלה לא בנויים מספיק טוב. יש לה חיסרון אחד בולט מול מיטל, שזה הנושא של הארטיסטיק. היא פחות חזקה בזה, אבל יש לה חוזקות אחרות, יש לה קפיצות נהדרות, ויש לה דברים שאין למיטל, אבל אני מרגישה שהתרגילים לא בנויים נכון. אני חושבת שזה גם מאוד בלט לעין ש... הפוקוס היה על מיטל, לא צריך להבין הרבה בהתאבלות אמנותית, כדי לראות שמיטל הופיע לאליפות העולם עם 4 בגדים חדשים, בעוד שדניאלה עלתה עם כל הבגדים מאליפות אירופה. זה דבר שאולי הצופה בבית לא שם לב לזה, אבל האוהדים של הענף, השופטות, המאמנות, יש בזה אמירה, יש בזה אמירה איפה אני שמה את הז'יטונים שלי. וזה היה מאוד בולט.
את אומרת דברים מעניינים, אז אני רגע אצא מהנושא של אליפות עולם, ובוא רגע נרחיב את הדיון הזה, כי כרגע יש 4 מתעמלות ישראליות בולטות שהתחרו בשנה האחרונה, אני חוזר רגע שוב על השמות, לטובת המאזינים, מעבר למיטל סומקין ולדניאלה מוניץ, יש גם את אלונה טל פרנקו וליאן רונה, אני סתם רגע בצד את דריה, כי אנחנו נקדיש לחלק נפרד, דריה תמנוב, מה שאת אומרת בעצם זה שאת מרגישה ש... רואים את זה בתשומת לב, וגם בבניית התרגילים שנבנו יותר מדויק עבור מיטל, ביחס לדניאלה. איך את רואה את זה אל מול המתאמנות הנוספות, אלונה וליאן?
לצערי, אני רואה גם אצלן שהתרגילים לא נבנו בצורה שמספיק, מספיק, התרגילים לא בנויים מספיק טוב. ברמות האלה, הבנייה של התרגיל, יש לה חלק מאוד גדול מההצלחה של המתאמלת. זה המוזיקה, וזה, באמת, זה, מתאמלת יכולה להיות מאוד טובה, אבל אם יהיה לה תרגיל לא טוב, שלא יושב טוב על המוזיקה, לא יושב טוב על הביטים, כמו שאנחנו אומרים, לא מספר סיפור שאת זה היום מחפשים יותר, זה גם אחד השינויים שבוצעו בחוקה שנכנסה עכשיו, כאילו אחרי פריז. וזה נורא עניין גם של התרגיל, של הבחירת מוזיקה. אני חושבת שיש לה מוזיקות נהדרות למיטל, ואני לא רואה את זה, יש למשל לליאן שני תרגילים מאוד טובים אצל אלונה, אני רואה תרגיל אחד טוב, אבל אני לא יכולה להגיד שכולם בנויים טוב, שכולם תפורים למידות שלהן.
צריך להגיד, דיברת על המוזיקה, דיברת על, על, על הבגדים, בסוף ציון בהתאמנות אמנותית הוא מורכב מהרבה רכיבים, נכון? אני, אתן מכירות את זה יותר טוב ממני, אבל בגדול יש את ה, את ה, את ה, תחום הארטיסטי, יש את עבודת הגוף, יש את הביצוע, את, ה, את עבודת המכשיר, וגם, ו, וכל הדברים האלה הם גם מתחלקים לתתי קטגוריות, זה סיבובים, וזה קפיצות, וזה, אתן יכולות לפרט יותר ממני את כל המרכיבים, אולי נעשה את זה אחר כך, אבל לכל מתעמלת יש את הנקודות שיותר, שיותר חזקה בהן ויותר חלשה. והנושא הזה של התאמת התרגיל למתעמלת, זה לא רק, זה לא רק, נכון? זה לא רק מה שמשדר בחירה של, של בגדים חדשים, או הסיפור שזה, שהתרגיל מספר, זה ממש גם ברמה של היכולות הגופניות, עד כמה אתה שם דגש על לחזק את החוזקות ולהסתיר את, את החולשות. הערך שהדברים האלה יכולים לתת בסוף לציון שמתעמלות מקבלות הוא, כי אני מבין גם ממה שאת אומרת, יעל, שאת חושבת ככה, הוא אדיר. והתחושה, התחושה שלך זה שמאוד רואים את הדיוק הזה אצל מיטל, וזה לא מספיק בולט אצל האחרות. מעיין, יש לך מה להוסיף בעניין הזה? זה מאוד מעניין.
אני חושבת בגדול שמעל הכל הענף הזה זה המון מתמטיקה. כי בסופו של דבר, כשהחוקה הזאת באמת כולן יכולות להגיע לציונים מאוד גבוהים וקרובים, אז העניין של העשיריות הקטנות זה מה שמשנה. המתמטיקאית הכי טובה בעיניי פה בעולם היום זאת יוליה רסקינה, מאמנת של דריה ורפולומייב, שמצליחה להביא אותה לציונים מטורפים באמצעות באמת דברים קטנים שהעין לא יכולה לשים לב. של שינויי גובה במהלך התרגיל, או תפיסות מאחורי הגב, ודברים נורא קטנים שבסוף אתה חושב על מה היא קיבלה ציון ככה גבוה, אני לא הבנתי, לא שמתי לב למשהו שונה בתרגיל, אז יש שם המון חשיבה מאחורי זה, וגם התרגילים של מיטל הוכיחו שיש המון חשיבה לפרטים הקטנים שם, כי בסופו של דבר, מה שנותן את רוב הבונוסים בחוקה הזאת, זה בעיקר סיבובים. ולמיטל חוץ מסוג סיבוב אחד שהוא נפוץ בקרב 99% מהמתעמלות, אין לה עוד סיבובים שיכולים להוסיף לנקודות בונוס, אז עצם זה שהיא מגיעה לציונים כאלה מטורפים, זה באמצעות, זה מוכיח כמה באמת חשיבה מטורפת הייתה פה, על כל הדקויות בתרגילים שלה, וזה לא במקרה שהיא צריכה להגיע לציונים כאלה, למרות שיש לה שם אלמנט נורא בולט שהוא חסר. מה שכן אצל שאר המתעמלות שלנו, בעיקר אצל ליאן ואלונה, יש את זה, זה קיים, הן טובות בסיבובים, והשאלה באמת קשורה, כי בסוף זה איך בונים את התרגיל כדי להבליט את היתרונות, כדי להביא אותן למקומות האלה ולפתח את הביטחון שלהן בתרגילים, ובאמת לייצר תרגילים שיהיו שם בטופ.
בפרק הקודם, כשדיברנו על מיטל ועל הפוטנציאל שלה, וגם ככה דיברנו לקראת עדיפות עולם, אמרנו שאנחנו מסמנים אותה כמישהי שהיא יכולה להגיע בעדיפות עולם למקום יותר גבוה ממה שהגיע בפועל, וככה במחזור האולימפי לכיוון לוס אנג'לס, אמרנו שהיא יכולה להמשיך לעלות ולהתברג גם לאזורי המדליות. את חושבת ובשנה האחרונה באופן מאוד מאוד ברור, היא קיבלה ציונים יותר גבוהים מהחברות של הנבחרת. את חושבת שבנייה מדויקת של תרגילים הייתה יכולה להביא גם את המתאמנות האחרות לאותן גבוהים, לאותן רמות, הם גם אפשר לסמן אותן כמי שיכולות להתחרות בטופ העולמי?
לדעתי לגמרי, גם לליאן וגם לאלונה, יש סיבובים מדהימים, יש להן יכולות גופניות מדהימות וגם עבודת מכשיר, אם הן יקבלו מספיק דגש, הן לדעתי לגמרי יכולות להיות בקרב על המדליה שם בלוס אנג'לס, שתיהן, ולא רק ערד, הן ממש יכולות להתחרות בטופ. אם רק ישקיעו בהן כמו שצריך, ובעיניי באמת התקופה הקרובה, גם הקיץ והעבודה שאני אעשו עכשיו, ועד אליפות אירופה, הכל, זה תהיה התקופה שתקבע באמת מבסוף איש הלכו ללוס אנג'לס. בואו לא נשכח שהן שלושתן צעירות, ואם אני שמה רגע את דריה בצד, הן עוד יכולות ללמוד, הן מספיק חכמות ואינטליגנטיות ו... גמישות לשינויים, והן יכולות לעשות את זה. גם האמת שבתחילת השנה, כבר שנה שעברה, כשיצאה החוקה, הן התכוננו למשהו מסוים, ובאפריל השתנתה החוקה. אז הן היו צריכות לעשות קצת התאמות, למשל, היה סיבובים שהן עמדו על זה כל החצי שנה הזאת, כל הפגרה של שנה שעברה, שבסוף כל המתעמלות עבדו על זה, ובסוף זה ירד מהחוקה. זאת אומרת, זה משהו שהם הקדישו לזה באמת קיץ שלם, והם עבדו על זה פיזית כדי לצבור כמה שיותר ניקוד, וזה השינוי הזה מאוד בא לרעת הישראליות. אז ככה שבסוף, כשמיטל הצליחה להתברג גבוה, זה היה מאוד מרשים, וגם הבנות שלנו היו צריכות להסתגל לשינויים האלה, ומעניין מאוד מה יהיה באמת בקיץ הזה, לאן הם הצליחו עכשיו עוד פעם להתרומם, ומה הם יעשו, ישכילו וילמדו, איזה עוד אלמנטים.
יעל, מה את אומרת?
רציתי לשאול, אמרת, אני שמה רגע את דריה בצד, ודיברת על שלוש, התכוונת שאת שמה את דניאלה בצד, או כי פשוט לא התייחסת אליה, אז אני...
לא, האמת שדניאלה היא מתאמנת אדירה, אני לא בטוחה, אבל היא תתחיל לחשוב שנה רביעית כבר בבוגרות, אני לא בטוחה אם היא, יש לה עוד את הכלים שהיא תוכל ללמוד אלמנטים חדשים, והיא תוכל לפתח את עצמה, אני מאוד מקווה, כי היא מתאמנת באמת ראויה ויציבה, וסחבה גם את מיטל עכשיו עם הניסיון שלה, גם באליפות אירופה וגם באליפות העולם.
אני רוצה, אם דיברנו על דניאלה, אז אני רוצה להגיד משהו, סיכמתן שתכן קודם את ההופעה של מיטל ושל דניאלה, ועוד רגע אנחנו נחזור לנושא שאנחנו מדברים עליו. חשוב להגיד משהו על דניאלה מוניץ. דניאלה מוניץ התחילה את השנה כשהדיבור היה שהיא בעצם מספר 4. וזה היה באוויר, ראו את זה גם בתחרות, זה היה די ברור, ומגיע לה באמת שפו ענק על מה שהיא עשתה השנה. מעבר לזה שהיא המתעמלת הכי יציבה, זה גם הניסיון וזה גם היכולות שלה, היא באופן מאוד מאוד ברור, הצליחה ככל ששנה התקדמה לטפס עוד ועוד, היא אמנם את גמר הקרב רב לא עשתה מושלם, וסיימה במקום ה-15, את המוקדמות היא עשתה בצורה מאוד מאוד מרשימה, סיימה אותם, אני זוכר נכון, במקום ה-11, ואני מרגיש שעבורה, זו הייתה אליפות עולם טובה, שוב, היא הייתה יכולה להתברג יותר גבוה, אבל מגיע לה כל הכבוד גם על ההישגים הספורטיביים, וגם על האופן שבו היא הצליחה לעשות את המעבר הזה, ממי שסומנה במחזור האולימפי הקודם ככוכבת בהתהוות, לפתאום איזו ירידה במעמד, והיא לא ויתרה, והיא לא התייאשה, ומגיע לה כל הכבוד ענק, גם באליפות אירופה וגם באליפות עולם, היא הייתה מספר 2, מגיע לה כל הכבוד, ומיטל, אני לא חושב שהיא עשתה אליפות עולם טובה, דיברתם על זה שהיה, שסך כל הבנות עשו אליפות עולם טובה, זה אליפות עולם ראשונה שלה, חד משמעית זה צריך להירשם, אנחנו דיברנו גם לפני שצריך להיות, לא להפריז עם הציפיות גם בגלל העובדה הזאת, בסוף עבורה, גם במוקדמות וגם בגמר, עם כל הנסיבות המקלות, הייתה תחרות פחות טובה, זה בסדר, יש לה עוד זמן, אבל לדעתי אי אפשר להתייחס לביצועים של שתיהן באליפות העולם באותו אופן. עכשיו רגע, אני שוב חוזר למה שדיברנו קודם, כי זה מאוד זה נקודה חשובה. צוות האימון של הנבחרת הישראלית הוא מאוד רחב, אני חושב, ככה אני רואה את זה ביחס לענפים אחרים. למה אנחנו בכלל צריכים להגיע לסיטואציה שיש תחושה שחלק מהתרגילים לא בנויים מספיק טוב? חסר, אני באמת שואל, חסר זמן? חסר, כאילו, יש בעיה ביכולת להתאים יותר, או שזה פשוט, לא יודע, טעויות של המאמנות? אני באמת שואל, איך שאנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו מרגישים שרק מתעמלת אחת מתוך ארבע, עם תרגילים שמתאימים לה, במלואם? יש לכם תשובה לזה?
ראשית, טוב, אנחנו לא יודעות כמובן, אנחנו יכולות רק להעריך, אבל לי קשה להאמין שזה עניין של זמן. אני חושבת ש... כי שוב, לא בונים תרגילים כל... בונים תרגילים פעם בשנה, ולפעמים גם זה לא. לפעמים רצים גם שנתיים עם אותו תרגיל. כך שאני חושבת שאפשר למצוא את הזמן. אני חושבת שזה עניין של... אני חושבת שזה באמת עניין של... איפה אתה חושב שזה ישתלם לך? וגם, בניגוד למה שתמיד חשבתי, שהרצון הוא תמיד שכולן יהיו הכי טובות, יכול להיות שזה לא בהכרח הרצון. זאת אומרת, אי אפשר לתת יחס שווה הרי לארבעה. אז מטבע הדברים שמים דגש על אחד או שניים יותר. ולכן נראה לי שיש פה גם איזשהו משהו מכוון. גם מה שאמרתי קודם על הבגדים, זה לא שהציונים יותר גבוהים בגלל הבגדים. אני ציינתי את עניין הבגדים.
שזה משדר משהו.
כן, כי זה, כשאני רוצה למתג, כשלי יש שתי מתעמלות, אני רוצה למתג אחת כבחירה, אני עושה את זה באמצעות הדברים האלה. אם אני רוצה לבנות למתעמלת שם, כדי שהיא תוכל לרוץ איתו, ולהגיע בשנה הבאה כמישהי שהיא לא no name, אז אני צריכה לעבוד על זה. וזה בהכרח בא על חשבון, כי אני לא יכולה שיהיו לי ארבע שהן יהיו, למתג את כל הארבע גבוה. זה כאילו קצת שיווקי.
רואי, מה אתה אומר על זה?
אם זה המצב עכשיו שיש לנו ארבע מתעמלות, אני שואל את עצמי מה יהיה בשנה הבאה, כשלדעתי לפחות שתיים ממתעמלות הג'וניור שלנו יעלו לבגרות. אני לא זוכר מי מהן בדיוק, אבל איך אנחנו נתמודד עם שש?
קודם כל, עולה אחת, סופיה גנדלין, אבל אתה פספסת את היעלום שבכתר, החזרה של דריה תמנוב, שזה בכלל כאילו טורף את הקלפים, ואנחנו נעבור עכשיו לדבר עליה, אבל אני רק אגיד שאם אנחנו בעיניי לא יכולים להיות במקום שבו לפחות שלוש בנות מקבלות תשומת לב של כאלה שבונים אותה לעבר יכולת להיות בטופ של הטופ העולמי, אז אנחנו גם לא יכולים להגיד שאנחנו מעצמה. כי יש שתיים שיכולות להגיע לאולימפיאדה, ואם יש שלוש הבנות להיות הכי טובות, מישהי בסבירות לא נמוכה תיפול בדרך, כי זה ענף עם הרבה פציעות, וזה ענף שמתבגרים בו תוך כדי המחזור האולימפי. אז אם אתה לא בונה לפחות שלוש לרמה הכי גבוהה, אז אתה לא יכול לצפות להגיע עם 2 ברמה הכי גבוהה בסוף לאולימפיאדה. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה שהתחושות של מי שבאמת ככה מכיר את נבחי הענף ויודע לזהות את הדברים האלה, ויש לנו 2 כאלה פה בפודקאסט, לא ירגישו ככה בהמשך הקמפיין. נסכם נראה לי בזה. בוא נעבור רגע לדבר קצת על החזרה של דריה תמנוב, אני יודע, אירוע מאוד מאוד מרגש לחובבי הענף בישראל. מי רוצה להתחיל לדבר על זה קצת?
אני קודם כל אגיד שמאוד מאוד התרגשתי, כמובן, לשמוע. למעשה, הרגשתי איזושהי החמצה אחרי האולימפיאדה, עבורה, עם השינוי בחוקה שהוא גם לטובתה, אפרופו מה שדיברנו קודם, שכל מתעמלת יש לה את החוזקות והחולשות שלה, דריה באמת מתאימה לחוקה החדשה, ככה שהייתה לי תחושת פספוס כשהיא גם לא הודיעה באופן רשמי שהיא פרשה, אבל בפועל ראינו שהיא הפסיקה להתאמן. וכששמעתי עכשיו שהיא חזרה, אז מאוד התרגשתי. מצד שני, אני גם מאוד סקפטית. אני לא יודעת אם זה ככה מנגנון הגנה שאני עושה כדי לא להתאכזב, כי אני באמת מאוד מאוד, חושבת שהיא מתעמלת באמת מאוד מיוחדת. אני חושבת שהיא המתעמלת הכי מיוחדת שהייתה לנו פה. ואני באמת, יש לי פרספקטיבה של לפחות 30 שנה אחורה. אבל אני חושבת שזה מאוד קשה לחזור אחרי היעדרות כל כך ארוכה, ונכון שלידה שהייתה, לדריה, הייתה היעדרות ארוכה בגלל פציעה, של למעשה כמעט 10 חודשים, אבל היא כן התאמנה בכל אותה תקופה שהייתה פצועה, כמובן לא דרכה על הרגל, אבל היא כן התאמנה וכן שמרה על משקל ועל תזונה ועל כל מה שצריך, ופה היא באמת התנתקה מהענף, ואני ניסיתי היום ככה לפשפש קצת בזיכרון על קאמבקים שהיו בעבר של מתאמלות בחירות, ולרוב הקאמבקים האלה נכשלו. אז למרות שאני באמת חושבת שדריה היא מזן אחר, ושהיא מאוד יש לה חוסן מנטלי, ולפי מה שקראנו בראיון איתה, היא כנראה יש לה מוטיבציה מאוד גדולה. עדיין אני סקפטית אם היא באמת תוכל לחזור לרמות הגבוהות שהיא הייתה בהן.
חייב להגיד ש... אנחנו מעלים רק את ההקלטה, את האודיו של הפרק, אבל רואים על יעל שהיא נורא נורא נרגשת שהיא מדברת על דריה. תגידי, מה בחוקה החדשה, בשינויים, גורם לחוקה להתאים לה יותר מאשר החוקה הקודמת?
קודם כל, יש דגש על הניקיון. דריה היא פשוט, יש לה כאילו... אין אצלה לראות ברך כפופה, אין אצלה שהרלווה לא יהיה ממש גבוה, כאילו שעומדים על אצבעות, הפוינט הוא מושלם, בקטע הזה יש לה באמת, היא כאילו בלרינה כזאת, שזה מאוד חשוב. יש דגש, כמו שהזכרנו כבר קודם, על הנושא של הארטיסטיק, ולדשה יש את זה בגדול. מעיין הזכירה קודם את נושא הסיבובים, שיש גם בחוקה הזאת, הם מאפשרים צבירה מהירה, כאילו הרי זה תרגיל של דקה וחצי, אז מאוד חשוב גם העניין של הזמן, אז צבירה מהירה של ניקוד גבוה, ולדעת שיש גם סיבובים נהדרים. אז ויש לה עבודת מכשיר טובה, ו... באמת, היא מתעמלת שיודעת להביא סיפור. במובן הזה, קצת כמו מיטל, שגם יש לה את היכולת הזאת.
מעיין, מה יש לך להוסיף?
טוב, דריה, קודם כל זה באמת היה פספוס מאוד גדול שכולנו הרגשנו כשהיא הפסיקה להתאמן, וראינו את כל החברות שלה ממשיכות ומתחרות במהלך השנה, וגם לה זה מאוד דגדג, והיא הבינה כמה היא באמת יכולה להיות שם. החוקה הזאת באמת יכולה להתאים לה, וכמו שאני למדתי להכיר אותה, אם יש מישהי שיכולה לעשות קאמבק, זאת רק היא. זאת מתאמלת שבאמת הייתה שנה בהפסקה מהתחרויות. זה לא פשוט לחזור למצב כזה, פתאום לראות את כל החברות שלך ממשיכות ומתחרות ולוקחות מדליות, ואת לא שם, את לא במרוץ. ולא רק שהיא חזרה, היא גם חזרה וישר לקחה מדליית ארד בקרב רב באליפות עולם. זאת אומרת, יש לה את היכולות, היא נורא חזקה מנטלית, היא יודעת מה היא שווה, היא יודעת שאם היא תעבוד מספיק קשה, היא יכולה להגיע ולקחת, ויהיה מאוד מעניין לראות אותה באמת וביחס לכל שאר המתעמלות, ולראות באמת איזה תרגילים יבנו לה ואיך יבנו לה אחרות, ואני מאחלת לנו שאנחנו נוכל לראות אותן כמה שיותר מתחרות וצוברות ביטחון, ומציגות מי הן באמת, ושיתחרו על הכרטיסים ללוס אנג'לס בצורה הוגנת והכי מענה שיש גם מבחינתן, כי זה לא מסע פשוט בכלל גם בשבילן בסוף, כשהן יודעות שהן מתחרות רק על שני כרטיסים, ויש שם מתעמלות מאוד חזקות שיכולות כל אחת מהן להיות שם בגמר, והלוואי שנראה אותן ושיקבלו הזדמנות שווה.
כן, זה מאוד מעניין, אגב, השיחה שלנו מקודם, פתאום לתוך כל ה... לתוך ארבע מתעמלות, שאנחנו מרגישים שיש מי ששמים לה יותר דגש ופחות, פתאום חוזרת מישהי שכל כך משמעותית גם עבור המאמנת הראשית, עבור הילד זוסמן, ומאוד מאוד מעניין לראות מה זה יעשה לכל הדינמיקה בנבחרת, ואני גם מצטרף לתקווה הזו, לתחרות הוגנת, לתחושה שכל הבנות מקבלות באמת את תשומת לב המספקת כדי שיוכלו למצות את היכולות שלהן, ושהתחרות תהיה בין מתעמלות שכל אחת יכולה לבוא ולהציג את הכי טוב שלה בתרגילים. אני חושב שהתחושת פספוס לגבי דריה תמנוב היא גם הרבה, גם בגלל שבאמת כל הבחירות במחזור האולימפי שלה, לפחות בינתיים, המשיכו להתחרות, וגם בגלל שהיא באמת כל כך כל כך טובה, והרבה אנשים זוכרים אותה כמי שפשוט סיימה מקום חמישי באולימפיאדה, אבל היו רגעים במחזור האולימפי הקודם שהייתה אנשים הכי טובה, או בטח בבטח או בטח במצב של פוד של פיבוריטית ברורה לפודיום, והייתה לה פציעה קשה ששינתה את זה. גם אחרי הפציעה עוד הצליחה לזכות במדליית ארד באליפות עולם, אבל זה לא היה אותו דבר. ואני חושב שמבחינת כשירות, טוב, קשה לדעת, כן, אבל אני מניח שהפציעה שהייתה לה החלימה ממנה, ועכשיו השאלה היא יותר באמת החזרה לאורך חיים של מתעמלת. יש לנו מידע לגבי כמה זמן היא כבר מתאמנת, אם היא התחילה כבר להתאמן בווינגייט, איפה היא עומדת בהקשר הזה?
היא חודשיים בווינגייט, לפי מה שאני יודעת, בערך מאליפות אירופה.
זה אומר שהן כבר ממש מתאמנות שם חמש בנות, כאילו, יחד כנבחרת?
לפי מה שאני הבנתי, היה קצת פחות פוקוס עליה, היא התאמנה יותר לבד בתקופה הזו, שאני חושבת שגם בגלל הטיימינג, זאת אומרת, היא הגיעה, הבנתי נכון, אחרי אליפות אירופה, כאשר הפוקוס היה באמת על שתי הבנות שהוחלט שהן אלה שנוסעות לריו, לאליפות העולם, אז זה נראה לי גם הגיוני. והשאלה באמת, מה יקרה עכשיו? זאת אומרת, מי תעבוד עם מי, ו...
כן. מתי לך? מתי סביר שנראה אותה מתחרה שוב? אם באמת כל התהליך יעבוד כמו שצריך?
המתעמלות בגדול אמורות לחזור בשבוע הקרוב בטח, לווינגייט, הם כרגע היו בפגרה אחרי אליפות עולם. אני חושבת שגם זה ייבחן שם עכשיו באיזה כושר יחזור, ואם אפשר לקחת אותה בחשבון לעונה הקרובה. אם היא תחזור לעצמה והיא תוכיח שזו דריה שאנחנו מכירים, אני לגמרי בטוחה שנוכל לראות אותה כבר בעונה הקרובה. ומה שבטוח, היא מוכשרת ברמות. אני זוכרת שאני ראיתי אותה פעם ראשונה, ככה היא קפצה לי באינסטגרם בתור ג'וניורית, ואמרתי לעצמי, או, הנה עוד מתעמלת רוסיה מנובוגורסק, ובאתי להעביר הלאה, ופתאום ראיתי דגל ישראל, והייתי בשוק טוטלי מהיופי. וכן, עכשיו באמת נראה מה יהיה.
אוקיי, טוב, אנחנו, בוא נסיים את הפרק, את החלק שבו אנחנו מדברים על המתאמנות האישיות, אלא אם למישהו יש מה להוסיף, באמירה, אני חושב שיש לנו את קאדר, המתאמנות האישיות הכי חזק שהיה לנו, והאחריות להוציא מתוך הקאדר הזה שתי מתאמנות אולימפיות חזקות, שיעלמו גם על מדליות בלוס אנג'לס, היא אחריות משותפת של המתאמנות ושל הצוות המקצועי, וזה צריכה להיות הציפייה. אם נגיע לזה, אבל זאת צריכה להיות הציפייה. בוא נעבור לרגע לדבר על הקבוצתי. מעיין, קודם כשסיכמת את אליפות העולם, אמרת, ואני מסכים איתך, שהייתה תחושה שהן ממצות את היכולת שלהן. אני חושב שזה לא הנבחרת הקבוצתית בהרכב הכי חזק שהיה לנו, טוב, בטח כשאנחנו משווים למחזור אולימפי הקודם, אז הייתה שם באמת נבחרת חריגה, ועדיין הם הגיעו לאליפות העולם, וסיימו בקרב רב מקום חמישי, ובתרגילים הבודדים 4 ו-6, זה מאוד מאוד מכובד. מה תפוי להיות עכשיו עם הנבחרת הקבוצתית, כשברקע נבחרת הג'וניור הקבוצתית, מתוך 5 בנות שהיו שם, 4 בנות גם עולות לסניור, ויש גם את המתעמלות האישיות של של הג'וניור, שאולי גם הן איכשהו השתלבו, ואולי יש עוד מי שיכול להיכנס לתוך הסל הזה של מתעמלות שיכולות להשתלב. מה אנחנו צפויים לראות בקבוצתי?
טוב, בגדול, השנה האחרונה הייתה באמת שנה של ניסוי ותהייה, כי גם המכשירים הם לא יהיו בעצם אותם המכשירים שיהיו בלוס אנג'לס, הם מתחלפים ממש עכשיו, ואנחנו נראה תרגיל אחד של 5 כדורים, ועוד תרגיל אחד של עלות וחישוקים. זאת אומרת, האליפות הזאת זה היה נורא חשוב להראות שאנחנו עדיין שם בפסגה, ובאמת הם הוכיחו את זה, הם היו מרחק עשירית ממקום רביעי בקרב רב. וכל הכבוד ליציבות שלהם, למרות שהם יצאו לאליפות הזאת בלי דרגות הקושי הכי גבוהות, כמו של הטופ 5 שם, ולמרות הכל הם באמת עשו הישג יפה. באמת עלו עכשיו 5 מתעמלות מהנבחרת, 5 בג'וניור, 1 עוד נשארה עוד שנה שם בג'וניור, ובינתיים עושים ניסוי ותהייה כרגע גם, יעשו ניסוי ותהייה בווינגייט, הם עכשיו צריכים לחזור לפעילות בימים הקרובים, ואני מניחה שכרגע ייתנו יותר קצב, בשנה הקרובה יעלו הילוך, כי מתחילים להתקרב, השנה כבר יחולק הקריטריון הראשון ללוס אנג'לס, זה משהו שהן כן ירצו להילחם עליו. בשנה האחרונה, למשל, כן ראינו, נגיד, נבחרות שאלה אולי יותר חשוב להציג את עצמם, כמו ברזיל, שנורא רצו מדליה בבית, אז בגלל זה הם גם הביאו את ויגדורצ'יק, והשנה הזאת הייתה מאוד קריטית להם, אני לא יודעת אם נראה את אותם נשגים שלהם גם בשנה הקרובה, ואני בטוחה שנראה נבחרות כמו בולגריה ואיטליה מעלות הילוך.
אוקיי, ואת חושבות, יעל, את חושבת שהחמש הבנות שהופיעו באליפות העולם, אני מדבר על נבחרת ישראל, יש סיכוי שנמשיכו כחמש בנות, או שאנחנו צפויים לראות כמה מתעמלות חדשות גם בהרכב?
הרכב שהיה עכשיו בסניור,
כן,
אני בטוחה שלא נראה אותן. קודם כל, בלט שהיו הבדלים ברמות, כמו שמעיין אמרה, לקח זמן עד שבנו את, את הקבוצה הזאת, היה שם גם עזיבות וגם פציעות בסגל שהתחיל את, את העונה, ומאוד בלט בעין שלא כל הבנות היו באותה רמה. לעומת זאת, הנבחרת הקבוצתית ג'וניור, שלצערנו פספסנו את אליפות העולם בגלל המלחמה עם איראן, נבחרת ברמה מאוד טובה, ואני מאמינה שחלק מהן ייכנסו ל... זאת אומרת, אנחנו למעשה כבר שמענו שחלק מהן מתאמנות בווינגייט, מיועדות למעשה לקבוצתי סניור, וכך שאני בטוחה שאנחנו נראה שינויים.
אוקיי, מעניין מאוד.
ואגב, עלות וחישוקים זה גם מכשירים שהם עבדו איתן בשנה האחרונה בג'וניור, אז יש להם גם את היתרון הזה.
נכון, לא חשבתי על זה אפילו, כן, צודקת.
אז אם דיברנו על ויגדורצ'יק, אז גם רחלי ויגדורצ'יק, הבת של עירה, צריכה להיכנס לכוננות, כי צריכה להתחיל להעביר מתעמלות נוספות לקשתות, לתקוותו, כן, אנחנו, זה בדרך גם יבוא. יש מצב שנראה מישהי מחמשת הסניוריות עוברת לקבוצתי, זה תרחיש שהוא ריאלי?
מהסניוריות האישיות, כן.
מהסניוריות האישיות.
אני לא רואה בבנות כרגע, אני לא רואה מישהי ש... אני יודעת שבעבר הוצעה לדניאלה לעבור לקבוצתי והיא לא הייתה מעוניינת. כך שאני בטח לא רואה את זה קורה עכשיו. דריה בטח לא מתאימה, ליאן גם לא. זאת אומרת, הם מאוד, מאוד, מאוד אינדיבידואליות כאלה.
כן, זה אופי גם.
אולי אלונה, אני לא בטוחה, אני שואלת את עצמי, לא יודעת אם אלונה באופי שלה יכולה להיות מתעמלת, אני לא מדברת עכשיו על רצון, כי אני לא יודעת אם היא רוצה, כלומר, קודם כל היא צריכה לרצות בזה, אבל נורא ברור לי למשל שמיטל, דריה וליאן, הן לא מתעמלות קבוצתי. כלומר, לי בהבנה שלי. לגבי אלון, אולי, לא יודעת, אולי מעיין חושבת משהו אחר, אבל זה מה שנראה לי.
מה את אומרת, מעיין?
קודם כל, אני מאוד מקווה בשביל אלונה שאם בסוף זה לא יסתדר כאישית, אז היא כן תיכנס בשבילה. כי באמת מגיעה לה לחוות אולימפיאדה, היא מתעמדת אדירה, ואם לא, אם זה לא ילך גם בסייקל הזה, אני מאחלת לה שתמשיך גם לבריסבן, כי באמת היא כישרון אדיר. מה שכן, בשנה האחרונה, במהלך השנה האחרונה ראינו מתעמלת שהייתה לפני שנתיים, קריסטינה טרנובסקי, שהיא הייתה מתעמלת אישית שלנו, הייתה מתעמלת מספר 5, והיא טסה עם ג'וליה קנטלופי המון פעמים לתחרויות לפני שנתיים. במהלך השנה האחרונה היא כן השתלבה בנבחרת, והיא הייתה אחת המובילות של הנבחרת הנוכחית, זאת אומרת זה כן אפשרי. אם יש מתעמלת שמרגישה שהיא לא ממצה את עצמה ולא נשלחת מספיק ויש לה פוטנציאל, אין שום סיבה בסוף שזה לא יקרה, כי ככה הן באמת יכולות להגשים את החלום שלהן.
יכולות להגשים את החלום וגם לחזק את הנבחרת בסוף. טוב, בסדר, ואמרנו קודם שלפחות, לפחות, לפחות שלוש בנות אישיות, ככל שמתקרבים גם למשחקים, אתה יכול לקבל תשומת לב משמעותית. אבל מתוך 5, ועוד לא נכנסתי בכלל לג'וניוריות שיעלו, לא כולן יגיעו לסוף המסלול, ואני מניח שכבר בשנה הקרובה הרבה דברים יתבהרו. אני לא חושב שזה ריאלי לצפות שנהיה כאן עוד שנה, בספטמבר 2026, ועדיין יהיה קדר שכל החמש מתאמנות האישיות עדיין יהיו שם באותו סטטוס. הלוואי, הלוואי, ומי שלא תהיה, שמי שלא תהיה ככה לא תסומן, תמצא את דרכה לקבוצתי, סתם כן יועד, ואני רוצה שהנבחרת תהיה כמה שיותר חזקה, ברור לי שלחלק זה מתאים ולחלק זה לא יתאים, זה אופי, כן. אני חושב שאנחנו מתקרבים מאוד לסיים את החלק של ההתאמנות האומנותית, כן, 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 אני אתן את המקום, יעל, אל תדאגי, בדיוק באתי לשם. רציתי לשאול, אם יש לכם מה עוד, מה להוסיף עוד?
לא, רק בעניין הזה שדיברנו עכשיו של הקבוצתי, חשבתי על זה שבעצם לי כרגע נורא ברור שמיטל, אני אמרתי בצורה מאוד חדה שמיטל לא נראית לי מתאימה לקבוצתי, כי יש בה משהו כל כך, היא כל כך מיוחדת בהופעה שלה לבד על המשטח, ובצד שני בעצם אמרתי לעצמי, היא הייתה אלופת עולם בג'וניור בקבוצתי, אז כאילו הזכרתי את זה רגע לעצמי, זאת אומרת, שבאמת הדברים הם כן יכולים.
אגב, היא הייתה קפטנית אז של הנבחרת ג'וניור, למרות שהיא הייתה הכי צעירה מביניהן.
נכון.
כן, יש לה אופי של קפטנית, נכון? זה כזה דומיננטי. כן, יש לה כרגע.
כאילו יותר מתאים לה להיות לבד על המשטח, אבל...
נכון, נכון. אני חושב שמבחינתי לפחות לסכם, ואם מישהו מכן יש לה עוד, או רואי, יש עוד מה להגיד בנושא של האומנותית, אז תגידו אחר כך. אני חושב שהשנה הקרובה היא תהיה שנה שאנחנו באמת נראה לאן המחזור האולימפי הזה הולך. גם המכשירים של הקבוצתי התחלפו, גם מתעמלות שהיו מאוד צעירות במחזור הזה, התגברו יותר...
יותר ניסיון.
גם המתעמלות היותר ותיקות יהפכו להיות עוד יותר ותיקות, ואנחנו נראה אם הן מתחילות תהליך כזה או אחר אולי של דעיכה. בעוד שנה נדע לענף הזה ולאן הוא הולך בראייה של לוס אנג'לס הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים עכשיו. זה אפילו חריג בענף הזה ביחס לענפים אחרים, כמה שהשנה הזאת הולכת להיות דומיננטית ומשמעותית. מילות סיכום על ההתעמלות האומנותית, מעיין, יעל, רואי.
אני מאוד מחכה לראות איך ייגמר הקיץ הזה. זאת אומרת, יש לנו עוד תחרות, האמת, השבוע הקרוב, גרנד פרי בברנו.
לדעתי ליאנו מתחרה שם, אם נכון, אני אסור, נכון.
ויש גם ג'וניור, מריה מאחינה, שהיא סיימה במקום השלישי באליפות ישראל ג'וניור. זאת אומרת, גם אותה אולי נראה בווינגייט בשנה הקרובה. וחוץ מזה, בחודש הבא יש גם תחרות ביפן, שכנראה נשלח את המתעמלות שלנו, אבל בסוף התקופה הקרובה יש בה הרבה פחות תחרויות, וזו תקופה באמת ללמוד ולצבור ידע וניסיון, ואיך שהן יסיימו את התקופה הזאת, זה בעצם יקבע המון מאוד להמשך. אז אני מתה לראות אותן כבר בפברואר הקרוב, ומחכה כבר שהתקופה הזאת תסתיים.
אוקיי, אז אנחנו מודים לכן מעיין ויעל, אנחנו מסיימים את החלק של התעמלות אמנותית, ועוברים לפינות. טוב, אז אנחנו הגענו לחלק של הפינות, אנחנו נתחיל בשבוע שהיה, רואי.
אז היה לנו שבוע מאוד מעניין מכמה היבטים שונים מסתכלים על זה. נתחיל מהג'ודו, אליפות אירופה לנוער הסתיימה ביום ראשון האחרון, עם 3 מדליות ארד, 3 לנבחרת הנשים. הילי זקרויסקי, במשקל עד 57 קילוגרם, ילתה רק השנה מהקדטיות באופן מלא. יולי מישינר, הוותיקה אולי יותר, במשקל מעל 78 קילוגרמים, מישהי שכבר עשתה לעצמה שם גם ברמה של הבוגרות, היא מדורגת שם בסריה השלישית בעולם, וקרן פרימו, רק לאחרונה חזרה מקאמבק אחרי כמעט שנה וחצי, שנתיים שהיא הייתה בחוץ, בגלל פציעה, סיימה גם היא עם מדליית הארד, במשקל עד 63 קילוגרם. הסיפור עם קרן פרימו הוא מאוד מעניין, בגלל שכולנו זוכרים מה היה ברבע הגמר, אחרי שהפסידה לדוריה בורסס הצרפתית, שסירבה ללחוץ לה את היד והפנתה לה את הגב. מה יש לך להגיד על זה, נועם?
לא יודע, אני לא כל כך אוהב את ההתעסקות, כאילו פחות מעניין אותי. רציתי לשאול אותך אם יצא לך לראות איך היו הקרבות שלה, כי אחרי החזרה מפציעה זה כל תחרות, ולא יצא לראות את התחרות הזו. תמיד מאוד מאוד מעניין אותי לראות מתי אנחנו, עד כמה היא מצליחה לחזור לג'ודו המאוד מאוד אטרקטיבי שהיה לה ולדומיננטיות הזו. אני קיוויתי שתזכה מדליית זהב בתחרות הזו.
אני חושב שהיא בדרך לשם, בתחרויות קודמות שאולי היו ברמה קצת פחות גבוהה, היא הציגה באמת דומיננטיות, שהיא זכתה בשתי תחרויות נוער שהשתתפה בהן. אני חושב שזה דבר שהוא בסופו של דבר נבנה, לבנות את עצמך מחדש אחרי כל כך הרבה זמן בחוץ. אני מאוד אופטימי לגביה.
גם אני, היא נראית טוב סך הכל.
כן, מסכים איתך לגמרי. נקפוץ לגלישת גלים, אליפות עולם שנערכת עכשיו באל סלוודור. אצל הגברים בינתיים הנציג הבכיר, מי שהיחיד למעשה שהמשיך לסיבוב השלישי, בתצורה הרגילה שלו, אילאי בוצ'אן. עידו חג'אג' אני ראיתי שניצח את המקצה הראשון שלו בבית הניחומים. אם אנחנו מסתכלים אצל אנשים, ענת לליאור הייתה צריכה לפרוש מהתחרות עקב בעיה רפואית. לי בוגר, גם גולשת מאוד צעירה, בת 17, ניצחה בינתיים את מקצה בית ניחומים הראשון שלה, ואנחנו נשארנו פחות או יותר עם לי בוצ'ן, ישראל עם אליי בוצ'ן, עם לי בוגר, ועם עידו חג'אג'. נקפוץ לעוד אליפות עולם שהיא מאוד מעניינת שמתקיימת עכשיו, הקשתות, גם בה כמובן יהיה לנו פרק שלם על זה בקרוב, רק נתחיל מלומר שאיתי שני שהיה אמור להתחרות גם הוא באליפות העולם הזו, בעצם נהדר בשל מחלה, וניף פרנקל הוא קפץ ממש ברגע האחרון בשביל להחליף אותו, ואני מאחל להחלמה מהירה לאיתי, גם לענת שדיברנו על זה מקודם, ואני חושב שדבר נועם, מה רצית להגיד?
רציתי להגיד שאנחנו מקליטים את הפרק בצ'יל הצ'י, אנחנו נערכים לקום בלילה עם, וללחוץ על F5 ולהתעדכן מה עושים הקשתים שלנו, כן, רואי דרור ומיכאל המשה, מקווה שאנחנו נתעורר מחר לתוצאות טובות בהצלבות שלהם.
אני מקווה מאוד, הקומפאוד בעצם כבר סיימו גם את התחרויות שלהם, אז נשארנו רק עם קשתי הריקב, בתחרויות האישיות רועי דרור, מיכאל המשה כמו שאמרת, וניף פרנקל גם, נכון. שהתחרה.
נכון. אוקיי, אז סיימנו, תודה רבה רועי, והיה הפינה הראשונה, שבוע שהיה, ואנחנו עוברים לסיפור אולימפי. והיום אני ככה אקרא לסיפור הזה, עידן ההישגיות המלאה, ומה אני רוצה לומר. יש הרבה דיבור על המעבר שנעשה מבחינת מדינת ישראל, המשלחת הישראלית האולימפיאדה, סביב זכייה הראשונה במדליות האולימפיות. עד שנת 88, כולל סך הכל 9 אולימפיאדות, מ-1952 ועד 1988, שישראל לא זכתה במדליה, והדיבור הוא תמיד היה של העיקר ההשתתפות. לקראת ברצלונה, 1992, התחיל שיח אמיתי על יכולת של ספורטאי ישראלי לזכות במדליה אולימפית ראשונה. מי שהיה אז במוקד זה היה יעל ארד ועמית ענבר הגולש. בסוף, אנחנו יודעים מה היה, יעל ארד באמת זכתה במדליה, ויחד איתה גם אורן סמדו שהפתיע, אבל לא על זה אני רציתי לדבר. מה שרציתי לדבר זה דווקא על מעבר נוסף שהיה לאחרונה, כי מ-1992 בעצם התחיל עידן חדש, שהוא כבר לא עידן של העיקר ההשתתפות, הייתי קורא לו עידן המדליה. ומה הכוונה? התחושה הייתה בכל האולימפיאדות הבאות שאחרי ברצלונה, שצריך לזכות במדליה, וכשהייתה מדליה למשלחת, זה היה פתאום ככה איזו רגיעה, הנה הצלחנו, השגנו את המטרה, זכינו במדליה אולימפית, וככה נמשכו האולימפיאדות, היה לנו מדליה אולימפית בכל אחת מהאולימפיאדות העוקבות, ב-2004 גם היו לנו שתי מדליות, ואז קרה משהו מעניין. ב-2012 בלונדון בעצם סיימנו בלי מדליה אולימפית, ובאמת לא היה את הרגיון הלאומי הזה, ובעיניי זה התחיל תהליך שבעצם סיים את התקופה הזאת. כי מה שקרה אחרי האולימפיאדה של 2012, זה שרמת המקצוענות של כל הגורמים שמתעסקים בספורט האולימפי, החל מהוועד האולימפי והיחידה לספורט הישגי, והמעבר לשיטת הנבחרות בחלק מהענפים, והפרויקט המנטלי שהתחיל בוועד האולימפי, ועוד ועוד שינויים שיצאו מתוך הכישלון הזה, הכישלון של 2012, ולקחו את המשלחת הישראלית לאולימפיאדות לעידן חדש. העידן הזה לא התחיל באולימפיאדה שלאחר מכן, ב-2016. בעיניי, האולימפיאדה בריו הייתה סוג של מסיבת סיום לעידן המדליה. ולמה? לא יודע מי, אם אתם זוכרים, את רמת החגיגות שהייתה כשירדן ג'רבי ואורי ססון זכו במדליה. אני חושב שאני אישית חוגג מדליית ארד אולימפית כאילו בטירוף, זה משמח אותי מאוד, אבל רמת החגיגות שהייתה כשהן זכו במדליית ארד אולימפית, עם כל הכבוד, ואני לא מפחית מזה, אבל עדיין, מדליית ארד אולימפית היא הייתה כזו, זה היה ברמה שירדן ג'רבי סיימה את האולימפיאדה, אמרה, הגשמתי את כל החלומות שלי, פרשה מהג'ודו, והמתחרות והפיינליסטיות של המשקל שלה המשיכו לעוד אולימפיאדה ונפגשו באותו גמר, בשחזור, ולמה היא בעצם פרשה? היא פרשה כי, קודם כל היא פרשה כי זה שלה, וזה לגיטימי וזה בסדר, והיא זכתה במדליה אולימפית שזה מדהים, אבל אני חושב שהיה אווירה שמדליה אולימפית, כל מדליה אולימפית היא פסגה שאי אפשר להמשיך ממנה, וגם אורי ססון לא חזר באותה צורה, ואני חושב שזה היה בעצם איפשהו חלק מתהליך ההתבגרות של הספורט האולימפי בישראל, ואת השלמת התהל, ואני קורא לזה מסיבת סיום, כי באמת הייתה שם איזו חגיגה, וזה עדיין חגיגה מטורפת על שתי מדליות ארד, וב-2021 בטוקיו, אני חושב שכבר התחיל עידן חדש, שזה מה שקורא לו עידן ההישגיות המלאה, שאותו ראינו בשתי אולימפיאדות האחרונות, שאנחנו כבר לא באים להסתפק, אנחנו לא מחפשים מדליה, אנחנו מחפשים שכל ספורטאי וספורטאי ימצא את היכולות שלו, אנחנו מצפים להרבה מדליות, אנחנו, החגיגות שהיו גם בטוקיו וגם בפריז, הן היו חגיגות גדולות על מדליות, אבל הן לא היו יציאה מפרופורציות, אני הרגשתי שתמיד יש מחכים לדבר הבא, מחכים לספורטאי הבא שיבוא וימשיך את ההישגיות באותה אולימפיאדה, וזה נראה, לי זה מרגיש מקום הרבה הרבה יותר בריא, הרבה הרבה יותר הישגי, וזה הרבה התאפשר בזכות אותו משבר שהיה ב-2012, ובכלל בזכות זה שהיום הספורט האולימפי בישראל הוא מנוהל גם ברמת הוועד האולימפי והיחידות שלו, וגם ברמת האיגודים, חלק מאוד מאוד גדול מהם, ברמה מקצועית מאוד 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 גבוהה, וזה לא מקרי שהיה לנו 4 מדליות בטוקיו, 7 מדליות בפריז, זה גם לא מקרי שיש תחושה של, שאם בעבר היו אוהבים לדבר על הספורטאי האולימפי שמפשל ברגע האמת, זה עכשיו אולי הפוך, שאנחנו בשתי האולימפיאדות האחרונות, במידה מסוימת שברנו את הסטטיסטיקה, אם היינו עושים ניתוחים יבשים של כמה מדליות אנחנו צפויים לזכות, אני חושב שהתחזיות היו לפחות מ-4 בטוקיו, פחות מ-7 בפריז, ואנחנו תמיד הסדנו מעבר, וזה מאוד מאוד כיף שזה ככה, אני מאוד מאוד מקווה שזה ימשיך, וממש, זה שינוי שיש הרבה מאוד גורמים, אני לא אתחיל להגיד שמות עכשיו, אבל שמגיע להם כל הכבוד על זה. אתמול היה משחק של ישראל מול איטליה, בכדורגל, משחק מדהים האמת, גם הנבחרת הייתה הפתיעה והפסידה בסופו של דבר 5-4, ואני חשבתי על זה שהשינוי המנטלי הזה, התפיסתי שקיים בספורט האולימפי, אנחנו לא רואים אותו עדיין בענפים אחרים. כלומר, אנחנו לפעמים מתקרבים, יש לנו רגעים יפים, אבל גם באליפות אירופה בכדורסל שרק הסתיימה, וגם עכשיו במוקדמות של המונדיאל כדורגל, הספורט האולימפי ממש שינה state of mind, ולא ראינו את זה בעוד ענפים, הלוואי וזה יקרה גם בהם, ולפחות מבחינתי אישית, יותר חשוב שזה יישאר המגמה הזאת בענפי הספורט האולימפי, כי זה ממש ממש כיף. טוב, זהו, זה הפינה שלי עם סיפור אולימפי, אני מבטיח בפעם הבאה ממש לספר סיפור שהוא סיפור, ולא רק איזה מניפסט שלי, ובזה אנחנו מסיימים את פרק 4 של הלפיד, הפודקאסט האולימפי של אתר קהילת ספורט, מקווים שנהנתם.